אתם מאזינים לפודקאסט ברצלונה בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט ברצלונה, חזרנו מפגרה כמו הקבוצה. אנחנו ננסה לעשות את זה בהילוך קצת יותר גבוה, איך שברצלונה עשתה את זה אתמול, עם הילוך ככה קצת נמוך, מנצחת 1-0 בסון מו של מיורקה, משאר, חתיכת שער, עוד נדבר עליו, של לבנדובסקי. כאן באולפן ניסים חליבה, אנליסט הכדורגל גל משה, אהלן, וולקאם, אורי רייך כאן איתכם, ואנחנו כרגיל נתחיל עם הכותרות שלנו מהמשחק אתמול, משחק החזרה אחרי הפגרה. ניסים, מה הכותרת שלך?
בדרמטיות.
תהיה דרמטי.
התלות בלבנדובסקי.
התלות, אוקיי. זה לא לקח יותר מדי זמן.
שמע, זה לא טוב. זה נראה רע. בקטע ההתקפי, זה נראה רע. היחידים שכובשים זה דמבלה ופאטי, עם צמד שערים כל אחד מהם, וזהו, כל השאר הקבוצה זה שער אחד. לבנדובסקי עם 9 שערים עד כה, זה נראה שברצלונה לא מסוגלת להפקיע שערים בלעדיו. עכשיו, אני חוזר אחורה, שנה אחורה, לעונה הקסומה של ריאל מדריד, שדיברו על התלות בבנזמה, ומה יקרה אם הוא ייפצע, וכן הלאה. אז הנה, הוא נפצע, ונכנסו רודריגו, וויניסיוס, ווולברדה, ופתאום יש לך עוד גיוון, ועוד אג'יליות, גמישות, בריאל מדריד, ובברצלונה אין גמישות. הכל נופל על חודו של איש אחד. זה אפילו יותר מוגזם מהתלות במסי, כי מסי לפחות היה מעורב בו דברים, ועירב שחקנים אחרים. פה אתה רואה את ברצלונה, היא אתמול הייתה מאוד, אבל מאוד שבלונית, אפס יצירתיות, באמת, כאילו אני מסתכל על המשחק הזה, ואני חוזר שוב, אני סליחה שאני חוזר לחפירה הגבוהה של הקיץ, מה ברנרדו סילבה היה עושה עם משחק הזה? מה הוא היה עושה עם משחק הזה? ואתה רואה אתמול, גבי, שתי מסירות מפתח, בוסי, אחת, מי לצחק? כסייה, כסי, אחת, הקישור לא תורם לברסה, הוא לא דוחף קדימה מספיק, הם לא מעורבים מספיק, הם לא מאיימים כמעט על השאר, מכל הביתות של ברצלונה, לבנדובסקי עם 4 וכל שאר החבר'ה עם 1, שזה היה אחד לגבי, אחד לכסייה אני חושב, ועוד אחד לדמבלה. זו בעיה, וצ'אבי חייר למצוא פתרונות, כי על הספסל יש עוד דפאי, שזה לא לבנדובסקי, ואם חלילה לבנדובסקי נמצא מורחק, למרות שהוא שחקן שהוא נפצע בכלל, הוא מפלצת פיזית, אבל עדיין מול צמד בלמים שהתלבש על לבנדובסקי, בלמים איכותיים של הטופ של אירופה, ליגת האלופות חוזרת, יהיה לברסה קשה מאוד להבקיע שערים.
אז אתה אומר יהיה קשה להבקיע שערים, דיברנו על זה גם במהלך הקיץ, על זה שהקישור צריך לייצר את המספרים, כי כבר אין MSN מקדימה. כן, לא היה אתמול ברוב שלבי המשחק את פדרי.
נכון.
ופדרי הוא כן כזה שבטח מול אוטובוסים כמו של חביר אגירה אתמול במיורקה היה יכול לעזור והיה יכול לסייע, ואנחנו כן התרגלנו לראות עד אתמול לפחות, נכון שזה היה לבנדובסקי ועוד השאר, אבל כן ראינו למשל את דמבלה העונה בועט הכי הרבה פעמים לשער ממה שהוא בעט כל הקריירה שלו, בביתה אחת יותר בממוצע למשחק מהעונה שעברה, תחבר את זה לעונה שלמה, זה עוד המון ביתות. אתמול הוא באמת היה במשחק אנמי, פאטי לא הצליח יותר מדי להם על השאר. גל, אתה מודאג, בוא נאמר, כמו ניסים מהתלות הזו בלבנדובסקי, או שאתה אומר, תשמע, זה לבנדובסקי, הוא כל כך גדול שזה הגיוני שיהיו תלויים בו?
לבנדובסקי גדול, אין ספק, אבל אני חושב שכרגע ברצלונה צריכה לייצר לעצמה עוד פתרונות במשחק ההתקפי, כי להיות תלוי בשחקן אחד זה לא משהו שהוא בריא לקבוצה. אני לא, ניסים אמר שרוברט לא נפצע, זה נכון, אבל יהיו משחקים הרבה יותר מורכבים, יהיו משחקים שהם הרבה יותר קשים, וצ'אבי יהיה חייב לנסות למצוא לעצמו פתרונות שהם לא רק רוברט לבנדובסקי. יש לו את השחקנים לזה, אנחנו רואים שהם עדיין לא שם, פאטי שעדיין קצת חסר ביטחון מכל הפציעות, אבל יש לו את הכלים, ואני מאמין שזה גם עניין של זמן, זה עניין של אימון. ברצלונה היא קבוצה חדשה השנה. במיוחד גם החוליה התקפית, אם אני מדבר על רפיניה ולוונדובסקי, ושילוב שלהם עם פאטי ודמבלה, זה משהו שהוא חדש, זה משהו שהוא צריך זמן, אבל הזמן הזה מתחיל ללכת ולהיגמר, כי תכף אנחנו עם הקלאסיקו, ואינטר מפגש כפול, וביירן, אז ברצלונה תהיה חייבת להתעורר בבחינה הזאת.
אני חושב שעוד שחקנים יצטרכו באמת לאיים על השאר, זאת אומרת, ראינו את רפיניה בפגרת הנבחרות, כובש פעמיים במדי נבחרת ברזיל, גם בישל פעמיים, בפגרה, במהלך משחקי הכנה, זה היה נראה טוב, מבחינת האיומים שלו השאר, גם מבחינת דמבלה, התחיל הדבר האמיתי, והם באמת פחות מביאים את המספרים, אני לא חושב שחסרים שחקנים שיכולים להביא את המספרים, זאת אומרת, גם רפיניה וגם פאטי, וגם פרן על הנייר, הם כן שחקנים ש... אמורים לתת את המספרים ביחד עם לוונדובסקי, בוא נגיד שגבי פחות, פדרי יכול, צריך, אבל לא במספרים האלה.
פדרי עונה שעברה סיים עם שלושה שערים ובישול אחד.
הוא בקושי שיחק אבל.
כן, אבל עדיין, נכון. הקישוש הברסה בצורה הקלאסית אף לא הביא מספרים. גם צ'אבי ואיניאסטה לא הביאו מספרים. המספרים מגיעים מה-MSN, מהשלישייה הקדמית. וזה נראה כרגע שלוונדובסקי הוא סוג של שואב אבק. זאת אומרת, שואב את הכל אליו, רפיניה ודמבלה קצת נאבדים בתוך החור השחור הזה שקראו לו רוברט לוונדובסקי. בקטע טוב, הכל מגיע אליו, הוא מקבל כדורים, אתה קראת לו, איך? לוונגובסקי, נכון?
לוונגולסקי, לוונגבסקי, נכון, זה היה עם הבריחה מאחורי הגב של השחקנים.
אז הוא גם לוונגבסקי, הוא גם לוונגולסקי, הוא כאילו... הוא חלוץ מושלם, ואני מאוד שמח שהוא הגיע ליגה ספרדית, כי הוא מקבל סוף סוף את הערכה,
נכון.
שלא קיבל לאורך כל הקריירה, אבל כמה שהוא מושלם, ברסה צריכה למצוא את פתרונות. גל אופטימי, אני קצת ככה הסתכלתי אתמול למשחק, מאוד מודאג, כי באמת היצירתיות הייתה מחרידה.
כן, שום
אפקט של יצירתיות.
שוב, ברגע שלא היה פדרי, אז נתח מאוד משמעותי מהיצירתיות ירד. כשרפיניה לא נמצא, ונמצא פאטי, אז פאטי מביא דברים אחרים, אבל הוא פחות מביא את היצירתיות של רפיניה. ולמרות שזאת הייתה מיורקה, שהיא לא קבוצה גדולה, אני כן חושב שהמשחקים האלה בחוץ, הם המשחקים אולי... מהקשים ביותר שיש בליגה הספרדית, כי בסוף קיבלת קבוצה שמזרקת עם שלושה בלמים, ועוד שני שחקנים בצד, ועוד ארבעה קשרים או שלושה, נניח לי קנגין פחות, שעושים בעיקר הגנה, הוא גם ויתר על גרניה שבדרך כלל משחק והכניס את בבא, עוד מישהו שככה גרזן, וזה באמת מאוד הקשה על ברצלונה, לא רק לכבוש, אלא גם לייצר את המצבים, אבל בדיוק בשביל המשחקים האלה, אמרתי את זה גם במהלך השידור, הביאו את לוונדובסקי, בשביל הרגעים האלה, אם אני לוקח את השיח לצד החיובי של המטבע של התלות הזו בלוונדובסקי, בדיוק בשביל הרגעים האלה, שאתה אומר עד הדקה ה-20, עד שהוא בכלל כבש את השער הזה, וגם אחריו, צריך להגיד, ברצלונה כמעט ולא הצליחה להגיע למצבים, אתה אומר, מאיפה יגיע המצב? פדרי לא נמצא, ודמבלה לא מצליח לייצר את היציבות היום, היום הוא לא בא, מה שנקרא, דלוק, בכל זאת נולדה לו גם ילדה, יכול להיות שהוא עייף, אנחנו יודעים איך זה עובד ניסים. אז בדיוק ברגע הזה מגיע לוונדובסקי, ובעיניי אתמול בשער הזה, מעבר לזה שאתה אומר מאיפה יגיע השער ואיך נייצר אותו, הוא ביחד עם המסירה של פאטי ייצר את השער הזה בצורה, אני אגיד את האמת, באבונותיי מה שנקרא, אם יצא לי לפרשן משחק של ריאל או ברסה, אז לפעמים יש ברשת... פוסט שמישהו מעלה איך היה השידור. באבונותיי לחצתי, אוקיי? כדי ככה לדפדף, לראות, אולי יש גם הערות בונות. לא הרבה אהבו, חלק גוננו, אבל לא הרבה אהבו את זה שאמרתי על הגול של לוונדובסקי, שבעיניי, וגם אחרי שקראתי את זה ואמרתי, את הביקורות, מה שנקרא, ואמרתי, מה, אולי הגזמתי? בעיניי זה היה גול של קרים בנזמה. וזו הייתה סופר מחמאה, זאת אומרת, לא קרים בנזמה שפתח עכשיו וקצת פצוע ורק שלושה שערים וכאלה, אלא גול של קרים בנזמה שאמרנו כל השנה שעברה שהוא השחקן הכי טוב בעולם.
הפעולה שרוברט עשה מתוך הרחבה, והסיומת שלו בתוך הרחבה, והביתה והטכניקה של הביתה, הזכירה מאוד את קרים בנזמה, אז אני לא חושב שזה משהו שהוא מופרך.
אני חושב יותר מזה, אני חושב שכל המהלך עצמו, היה מאוד קרים בנזמה, ושוב, אני אומר את זה לטובתו, ולא רק המהלך הזה. כי רוברט לבנדובסקי יש לו איזושהי, הייתה לו איזושהי תדמית למי שרק שמע עליו הרבה, ואתה יודע, קרה, הנה לבנדובסקי כבש פה צמד נגד פרייבורג, ויש לו שער נגד זה, ולא עקב יותר מדי רק בליגת האלופות, שהוא נטו מכונת שערים, תן לו את הכדור ברחבה, הוא ינעץ וישים את הגול, דוחק את הכדורים, או מה שזה לא יהיה. ורוברט לבנדובסקי, גם של אתמול, אבל באופן כללי של העונה הזו, מראה לנו שהוא ממש לא רק חלוץ רחבה, זאת אומרת, גם אתמול השער, ומי שיגש, מי שאוהב להסתכל על הדברים האלה, ילך למפת החום של לבנדובסקי, הוא היה אמצע שמאלה למטה, זאת אומרת, קרוב לפתי במיקום הממוצע שלו, וגם בשער הזה, הוא לא חיכה ברחבה כדי לקבל את הכדור ולשים את זה בפנים, הוא ירד ממש לאחור, שוב, מצטער אם זה מעצבן מישהו, אני אומר את זה כמחמאה, כמו קרים בנזמה, עשה את התנועה, מה שאולי לא היה דומה לבנזמה, זה איכשהו זרק שם את שחקן ההגנה, שזה אני אומר לטובתו, גם בנזמה יכול לעשות את זה, אבל לבדובסקי עשה במהלך אחד גם את הירידה לאחור, גם את התנועה, גם את הזריקה של השחקן, וגם את הסיומת המושלמת הזו, מגיע לתשעה שערים בשבעה משחקים, שזה הכי מהיר מאז שנת 2000 בליגה הספרדית להגיע בקצב כזה, ועוד משהו שהסתכלתי היום כי אמרתי, פשפשתי ככה בזיכרוני, ואמרתי, האם היה כזה ולא היה. תשעה שערים, ניסים כולם שערי שדה, אפילו לא פנדל אחד. אתה יודע, הרבה פעמים על כאלה, אתה אומר, טוב, יש לו איזה שלושה, ארבעה פנדלים. לא.
אז אתה בעצם אומר שרוברט לבנדובסקי חלוץ טוב.
כן, כן.
שואלים אותי, הטוב בעולם.
הטוב בעולם.
הטוב בעולם, זו כותר.
זו הדעה שלי. רוברט לבנדובסקי הוא החלוץ הטוב בעולם, הוא הכי שלם.
אתה אומר את זה על זמני או נקודתית לעונה, כשאנחנו מדברים על העונה?
אני אומר על זמני, ואני חושב שגם העונה, אז נכון, אפשר אולי להשוות אותו לבנזמה ואלן, ובאמת כולם חלוצים מצוינים, אבל אם אני הייתי צריך לבחור לקבוצה שלי חלוץ אחד, הייתי בוחר את רוברט לבנדובסקי.
זה גם מה שברצלונה עשתה, למרות שהיא ניסתה קודם ללכת על אלן, ולמרות שניסים לא היה הולך כנראה.
כן, יש לי פטיש אלן, וכן, יש לי מחלה עם אלן, אני מורה.
אבל אני חושב שכל אחד מהם נחת בסופו של דבר איפשהו היה צריך לנחות. זאת אומרת, סיטי הייתה צריכה את אלנד, ואלנד היה צריך קבוצה כמו סיטי, שיזינו אותו בכדורים,
בשבילו, נכון,
בדיוק,
נכון, כן.
וברצלונה, שאולי היו כאלה שחשבו, טוב, היא צריכה את הגולים, כדי למלא את המספרים שמסי וסוארס הותירו את הבור הזה, היא קיבלה לבנדובסקי, שהוא לא רק נותן לה את הגולים האלה. נכון שהוא לא עכשיו לוקח ועובר שלושה שחקנים ונותן איזה פס חכם בעין עקומה, כן, או משהו בסגנון הזה, אבל הוא מאוד מאוד מעורב גם אתמול. שוב, לא משחק ענק שלו, ובטח לא משחק ענק של ברצלונה. לבדובסקי היה עם השער היחיד במשחק, עם ההחמצה הכי גדולה במשחק שבוסקס נתן לו איזה צ'יפ, והוא
ניסה גם צ'יפ, דאבל צ'יפ, כן, צ'יפ
ניסה לתת איזה צ'יפ מעל רייקוביץ', וגם הייתה לו בעיניי את המסירה הכי יפה במשחק, זה היה במחצית השנייה, לא קרה עם זה כלום, כי הוא לא יכול גם למסור וגם להגיע לכדור הזה, אבל טרשטגן נתן איזה כדור ארוך, ולבנדובסקי בתנועה לאחור בנגיעה נתן שם איזה כדור חד על הדשא, יצר שם שניים על שניים, השניים לא עשו כלום, כי הם לא לבנדובסקי בעצמם, ושוב, השאר מסביב לא היו מספיק טובים, אבל מדהים. זאת אומרת, אמרתי תוך כדי שידור, אנחנו, אמרתי לרזה, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב איזה סופרלטיבים, אתה יודע, להמציא, כי אנחנו רק במחזור שביעי.
מעבר לזה, אני מפשפש עכשיו גם בזיכרון כמוך, מסתכל אחורה על המשחק, ויש לי גם ביקורת על צ'אבי. בצהריים של אתמול, של יום שבת, היה משחק דרבי לונדוני. מיקל ארטטה התכונן בצורה מדהימה לדרבי הזה, מדהימה, והוא ידע שהוא הולך לחוות את האוטובוס הזה, רק של קונטה, לא של הגירה, וב-20 דקות הראשונות, ארסנל בעטה 4 כדורים מחוץ לרחבה. משמע, איך שוברים בלוק נמוך, אתה לא יכול בדריבל, זה קשה מאוד, צפוף, טיב אותו מרחוק. בסוף זה נכנס, כיפרתי קבע שער מדהים לחיבורים, והמשחק נפתח. ברסה אתמול לאורך כל המשחק, בעטה 4 בעיטות מחוץ לרחבה. זה לא מספיק. וכשאני מדבר על יצירתיות, אני גם מדבר על הדברים האלה, לא שהשחקנים, אלא גם בראש של המאמן. המשחק היה, אם תסתכל, בלדה סיים עם 98% דיוק, ג'ורדי אלבה 98% דיוק במסירות, גם גבי 98% במעלה. זה מראה על שבלוניות, זה מראה על כדורים שעוברים מרגל לרגל בחזרה, להניע, 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 ואין את האפקט של או חדירה, או ניסיון של מסירות עומק, מעל ההגנה, כדורים עמוקים וכן הלאה, או לבעוט מרחוק. הרי קשה מאוד לפרוץ כאלה בלוקים.
וזה אני כן... לא בטוח שלברצלונה יש, זאת אומרת, יש לה את רפיניה,
נכון.
שיודע לבעוט מרחוק, הוא לא היה על המגרש, כי גם צ'אבי מנסה להכניס את פאטי, גם אחרי נכון, שבועיים שהוא לא היה.
לבעוט, דמבלי יודע לבעוט, כיסייה יודע לבעוט, גבי, אני לא יודע למען האמת מה איכות הביתה
אבל
שלו.
אבל ההוראה כנראה מצ'אבי היא לא לבעוט, ההוראה היא כן לעשות את נכון. המסירות, ולנסות לפרוץ את, את הבלוק הנמוך במסירות, לעומת ארטטה, שכן הנחה את השחקנים שלו לבעוט, אז אם צ'אבי תקל שוב בבלוקים כאלה, אולי זה משהו שהוא צריך לסגל לעצמו, ולדרוש מהשחקנים שלו לבעוט את הכדורים מחוץ לרחבה גם.
כן, זה צריך להיות אחד הפתרונות. אגב, ברצלונה היא אחת הקבוצות בליגה, רק בהתחלה, שבעה משחקים בסך הכל, אבל שעדיין לא כבשה שער מחוץ לרחבה במסגרת הליגה בשבעה משחקים. מעניין מתי באמת יגיע
השער הזה. אנחנו עדיין בכותרת שלי, נכון?
אנחנו עדיין בכותרת שלך, אבל לבנדובסקי, אתה יודע.
לקח לנו את כל הפודקאסט.
כן, כן. אז הנה, אז נלך לכותרת שלי.
יאללה.
כן, כן, הוא שווה את זה, אז עכשיו אני רוצה לדבר על עוד מישהו ששווה את הכותרת, ואת הרשמתי לעצמי במרכאות, התלות, בהמשך לניסים, בטרשטגן. ברצלונה, צריך להגיד, היא קבוצה צעירה, מאוד צעירה, מעבר לזה שגל אמר נכון שהיא חדשה, היא מאוד צעירה, וכל קבוצה, בעיקר קבוצה צעירה, צריכה שיהיו לה, אני קורא לזה, איים של יציבות. כאלה שאתה יכול לבנות עליהם בעיניים עצומות. אז יש לנו את לבנדובסקי מקדימה, בקישור, צ'אבי לפחות מבחינתו בוסקץ הוא האיש שלו מבחינת יציבות, זה יכול להיות איש של יציבות וזה יכול להיות איש יציבות איך שתרצו, אבל אנשים שנותנים את היציבות לברצלונה בהגנה לפחות עד המשחק הזה אריק נתן המון המון יציבות, הראוכו וקונדה אמורים לבנות עליהם כל אחד והפציעות שלו, עוד נדבר על זה לתת יציבות ובשער, בשער חזרה היציבות של ברצלונה מבחינת טרשטגן בשנים קודמות, כשהוא היה בשיא שלו, אפרופו כינויים שאמרנו, לבנדובסקי וכולי, הדביקו לטרשטגן את הכינוי מסי עם כפפות, כשהוא היה בפריים שלו, מה שנקרא. אז אני ולא המצאתי את זה עכשיו, חשבתי על זה לפני, טרשטגן העונה הוא לבנדובסקי עם כפפות. זאת אומרת, כמה שלבנדובסקי הוא טוב בחלק הקדמי, טרשטגן הוא מצוין בחלק האחורי. וגם אתמול, גם אתמול, זה נגמר 1-0, ומשחק הזה שנגמר 1-0, ראינו לקראת הסוף איך מיורקה פתאום שברירי, יכולה, כן. כמה זה יכול להיות שברירי, אז כולם ידברו, וגם אותו שאלו את טרשטגן על הצלה מול ז'או מקוסטה, במחצית הראשונה, בעת לאמצע, טרשטגן פרס את עצמו יפה, אבל כמעט ולא מדברים, אפילו בחלק מהתקצירים, זה לא נכנס אפילו, היה מצב של אנטוניו סנצ'ס, שהצטרף שם מקו שני, בעת ביתה אלכסונית, שטרשטגן ליטף נכון. עם קצות האצבעות, וזה יצא חוצה, אני לא בטוח שזה היה הולך למסגרת, אבל אני גם לא בטוח שזה לא היה משפשף את הקורה הרחוקה, והיה נכנס פנימה, וזה מצטרף לעוד הצלות, היו לו בפגרה, אמנם הוא קיבל שלושה שערים במשחק נגד אנגליה, אבל היו לו שם שתי הצלות אדירות, הייתה לו הצלה אדירה נגד הונגריה, נגד סביליה, והרבה פעמים זה קורה כשהתוצאה ככה צמודה, וזה בסופו של דבר מכריע את כל ההתמודדות בדיעבד, נגד סביליה, נגד רקיטיץ' באחד על אחד, נגד סוסיידד מול דוד סילבה, מצב גדול שם שהוא לוקח בפינה הקרובה, ב-0-0 מול ראיו ויקנו, הייתה לו הצלה מול אלוורו, ואתה יודע, זה אפשר לשבת לראות את הוידאו, אבל הנתונים של טרשטגן העונה הם פסיכיים. שער אחד שהוא ספק בשבעה משחקי ליגה, אז יגידו, טוב, ההגנה השתפרה, וזה באמת נכון, בועטים מול ברצלונה, אגב, הכי מעט לשער שלה בכל הליגה הספרדית.
כן, הכדור כל הזמן אצלה.
הכדור, נכון, כן. גם לדעת להתגונן עם הכדור צריך. נכון. גם יש לשחקני הגנה יותר טובים מלנגלה ופיקה של פעם, למרות שפיקה היה אתמול בסדר.
גם לנגלה אתמול היה בסדר,
דנה, במשחק כן. של כן. אה, אוקיי, יפה, יפה. אבל השיפור של טרשטגן בא לידי ביטוי הכי הרבה לדעתי באחוז ההצלות. זאת אומרת, בסוף אתה יכול להסתכל באמת על כמה הוא ספג, אז אתה אומר, טוב, אולי באמת באתו פחות, אולי לא היו מצבים גדולים. ביתות למסגרת. טרשטגן הפך להיות השוער הראשון של ברצלונה ב-16-17. זה היה מזמן. באותה עונה היו לו כמעט 79% הצלה של כדורים שהולכים למסגרת שלו. עונה אחרי זה התקרב כבר ל-80%, ומשם התחילה ירידה, שהגיע עד שנה שעברה, שעמד על 71%, ירידה של 10% ביכולת שלו להציל כדורים שהולכים אל המסגרת. השנה, ניסים, אתה רוצה לנחש?
87.
94 וואו. אחוזי הצלה וואו. של כדורים שהולכים בליגה למסגרת. מה זה אומר? זה אומר, אם ננסה לפשט, אם יבטאו לו 100 פעמים למסגרת, 6 פעמים רק, וואו. יהיה גול. היריבה צריכה כמעט 17 ביתות למסגרת, כדי להכניע את טרשטגן.
מדהים.
ובעצם במשחק הזה הוא שבר גם את השיא של עצמו. איך אתה יודע שמישהו טוב? שוב, נחזור למסי בדיוק. שאתה אומר, כמו מסי ורונלדו תמיד היה, הנה שברו עוד שיא, עוד שיא, זה תמיד את השיא של עצמם. אז טר שטגן שבר את השיא של עצמו, מלפני כמה עונות שעמד על 499 דקות רצוף בלי ספיגה, העמיד אותו עכשיו על 535 דקות. הלכתי לבדוק, כי אמרתי, וואי, אולי הוא ישבור פה איזה שיא לליגה היסטורי, יש לו עוד דרך, אבל רסינו מאתלטיקו מדריד, תחילת שנות ה-90, 1275 דקות בליגה רצוף בלי לספוג, זה יותר מפי שניים, אז לטר שטגן, מה שנקרא, יש עוד לאן לשאוף, אבל פתיחת העונה שלו...
איזו הגזמה, 1200 דקות, וואו.
כן. באתלטיקו מדריד עוד שלפני צ'ולו. אלה, תגיד עם צ'ולו. אבל לא, אפילו לא עם צ'ולו. גל, הכותרת שלך.
אז לפני הכותרת שלי, אני רוצה לתת עוד נקודה קטנה ממש על טר שטגן, שלאו דווקא קשורה להצלות שלו. אני חושב שהמשחק רגל שלו וההשתתפות שלו בהנעת כדור שצריך, או לשחרר לפעמים את הלחץ הגבוה של היריבה, היא מאוד משמעותית. אני רואה את הכדורגל המודרני שעוד כמה שנים השוערים יהפכו להיות בלם לכל דבר בהנעת כדור. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, בנוסף להצלות, אז מגיעה לו מילה טובה. הכותרת שלי מהמשחק אתמול היא חור באגף שמאל, וזה מתקשר לשתי היבטים. אחד הוא ההיבט ההגנתי, שמיורקה הצליחה לייצר המון מסירות מסוכנות לרחבה, קרוסים, ולאיים על ברצלונה בעיקר מהאגף השמאלי.
האגף השמאלי של ברצלונה, הימני של מיורקה, עם פבלו מפאו.
כן, הימני של מיורקה. מיורקה איימה 9 פעמים אתמול מתוך הרחבה. דיברנו על הכמות איומים הנמוכה, אז 9 פעמים מתוך הרחבה, עם רק 28% החזקת כדור. זה המון, וזה נקודה שהיא די מדהיגה מהמשחק אתמול. ובהיבט ההתקפי, שברצלונה לא הצליחה לייצר באמת, אמנם הגול הגיע מהאגף השמאלי, אבל ברצלונה לא הצליחה להשתמש בבלדה אתמול, כמו שהיא משתמשת בו בדרך כלל. אני חושב שבלדה הוא אחד השחקנים, איך אני אקרא לזה, הכיפים לראות אותם בברצלונה עונה, והדברים שהוא עושה בהתקפה, שזה אלמנט מאוד חשוב בתבנית ההתקפית של צ'אבי, וזה היה חסר אתמול, בגלל הפציעות. אז אני חושב שאם אנחנו ככה נכנסים לנקודה של מה ההמשך והלאה, אני חושב שבעיה מאוד גדולה לברצלונה תהיה העובדה אם צ'אבי ימשיך לוותר על בלדה באגף שמאל ולפתוח איתו באגף ימין, כי אתמול ראינו כמה הוא היה חסר.
כן, אז צריך לתת קונטקסט בעצם לדברים האלה. צ'אבי בסופו של דבר החליט ללכת עם לוותר על בלדה בצד שמאל ולהעביר אותו לצד ימין, בגלל כאב הראש שיש לו בצד ימין, הראוך או שנפצע ויחזור כנראה רק אחרי המונדיאל. קונדה ש... יכול ושיחק שם גם כמה פעמים, גם הוא נפצע, מאוד יכול להיות שהוא כן יחזור בקרוב, אבל לפחות אתמול הוא לא יכול היה להיות, וכנראה גם יחמיץ את שני המשחקים נגד אינטר ונגד סלטה ויגו, ואפילו אקטור ביירין שהביא אותו כדי שיהיה מגן ימני, מה שנקרא טבעי, אז גם הוא נפצע במהלך האימונים, וסרג'י רוברטו לא היה קשר לחלוטין, אז זה באמת הזיז את בלדה בצד ימין, את בלדה, סליחה, לצד ימין, הכניס את ג'ורדי אלבה, גם כדי לנסות ולהכניס את ג'ורדי אלבה לעניינים. השאלה, אם זה היה הפתרון הנכון מבין האופציות. כי היה דיווח לפני המשחק שהוא ניסה במהלך האימונים, תרגל את אריק בצד ימין, כמגן ימני.
שזה יכול לעבוד.
שלדעתי, אגב, זאת הייתה יכולה להיות באמת האופציה הכי טובה, נכון. כי זה הכי דומה לקונדה בצד ימין, זאת נכון. אומרת, נכון שהוא לא מהיר, והוא נכון. היה יכול, אתה יודע, לאכול איזה ספרינטים שם ו... אבל שוב, לא היה שם במיורקה איזשהו מישהו מאוד מאוד מאיים בגזרה הזו, והוא כן היה יכול לעזור בבילדאפ, וגם ככה לא מצפה צ'אב עם המגן הימני שלו הרבה פעמים להצטרף מאוד קדימה, כי הוא נותן לדמבלה להיות שם. ועוד משהו שצ'אב ניסה במהלך שבוע ימנים, זה את מרקוס אלונסו, בתור מגן ימני. בסוף הוא הלך עם בלדה, גל אומר, אם אני מבין נכון, הפסיד משני הצדדים, זאת אומרת, גם את ימין וגם את שמאל.
בדיוק, הוא הפסיד משני הצדדים, ואני חושב שזאת הייתה הבעיה, כי בלדה באמת הוא שחקן שמייצר המון פתרונות בתבנית ההתקפית, ומגיע לאזורים מאוד מאוד גבוהים, מכניס כדורים לרחבה, מבשל, אז אתמול צ'אבי חד משמעית הפסיד בהיבט הזה.
ואתה מרגיש, אני יש לי איזשהו סימן שאלה, בתחושה שלי, סביב בלדה. זאת אומרת, הוא פתח את העונה מדהים, כולם מפרגנים לו וכולי, ראינו שנגד ביירן מינכן, הלך צ'אבי מרקוס אלונסו, עוד מעט אנחנו נגיע למשחק נגד אינטר. השאלה אם בלדה בשל להיות, כי אנחנו מכירים בעיקר, הוא טוב בעיקר בצד ההתקפי, האם הוא באמת יכול להיות מגן שמאלי בקו של ארבעה, כי ברצלונה לא משחקת ממש עם שלושה בלמים, גם עם זה אפשר לדבר אולי כשקונדה הוא המגן הימני סו קול, אז אולי יש לו יותר חופש, אבל האם הוא בשל להיות המגן השמאלי של ברצלונה?
נגד מיורקה, כן. נגד ביירן מינכן, לא.
אני מסכים עם ניסים, למשחקי הליגה אני חושב שכרגע זה מספיק, וגם זאת העונה לבנות אותו, לצבור, לתת לו את הביטחון הזה, לתת לו את את הדקות משחק בליגה, והוא ילך, ישתפשף, והוא לדעתי גם יגיע לרמה שהוא יהיה מתאים לפתוח בהרכב הראשון של ברסה.
אני אתמול הסתכלתי על בלדה, ואהבתי מה שראיתי, והתאכזבתי מה שראיתי, ואני אנסה להסביר את זה בצורה ככה הגיונית. גל אמר פה מקודם שאנחנו בעצם, אנחנו חיים בתוך עידן מודרני לחלוטין, הכדורגל משתנה לנו מול העיניים, ואם תסתכלו על הדברים הקטנים, תבינו כמה שהוא משתנה. אנחנו רואים כמה שנים את גוורדיולה עושה את המגן ההפוך. המגן שמשחק פנימה. אתמול ראינו מגן הפוך הפוך. מה זה אומר? ראינו את בלדה, משחק פנימה, ועם רגל שמאל, רגל הפוכה. אז זה הפוך גם במיקום שלו, וגם ברגל שלו. וצ'אבי עושה את זה, עושים את זה מאמנים כיום, גם בשביל להרוויח עוד שחקן במרכז שדה לנעת משחק, לנעת כדור, סליחה, וגם, שזה אולי חשוב יותר, להרוויח כדורים שניים. כי אם המגן על הקו ויוצאים קדימה בכדור ארוך, הוא לא יגיע בחיים לאמצע לקחת את הריבאונד, נקרא זה ככה. אבל אם המגן, או שני המגנים, נמצאים קרובים לקשר האחורי, סורך העניין, הסבירות להשיג את הכדור החוזר הרבה יותר גבוהה. אבל כשהכדור אצלך, ופה התאכזבתי, אז את זה אהבתי. אהבתי לראות את שווי, מאמין בבלדה, אומר לו, אתה מספיק בוגר, מספיק חכם, לא רק לשחק עם רגל הפוכה, אלא גם לשחק פנימה, לא על הקו. הוא עשה את זה לא רע. מה שכן התאכזבתי, זה עם הכדור. כי כשברסה תקפה, אז דמבלה היה, כמו תמיד, רגל על הקו. ואם יש לך שחקן, כמו בלדה, שהוא טיפה יותר פנימה, אתה יכול לייצר איתו מה שנקרא עקיפות מבפנים. לא לעקוף את הווינגר על הקו, אלא לרוץ לתוך הרחבה עם רגל שמאל. לבעוט מרחוק, להיכנס בלי כדור לרחבה, להיות סוג של מגן רחבה לרחבה כזה. ובמשחק נגד מיורקה, שיש לך את הכדור 70% ומעלה, רוב הזמן, אתה מצפה לראות את הדברים הקטנים האלה, אתה מצפה לראות איזה שבירה תובנית, שאומרת, אוקיי, יש לי פה שחקן, שאני יכול להשתמש בו טיפה אחרת. כי דיברתי על זה מקודם עם גל, ראיתי משחק ביום שישי, של סטנדרט ליאז' של אושר דוידה,
וסטיפה פריצה.
כן. עכשיו, דוידה בוודאות השחקן הכי מוכשר טכנית בקבוצה. בוודאות. אני אומר לך את זה בוודאות. וכל המשחק תוקעים אותו על הקו. עכשיו, הוא לא מסוכן שם. הוא מסוכן על הפינה של הרחבה, שבירה שמאלה, מסירת עומק, ביתה. זה השחקן. ולפעמים מאמנים תקועים בשבלוניות של המערך שלהם, הם צריכים להסתכל על המשחק. יש לך אזור ריק. יש לך אזור שבו אין לך סכנה, בלדה עמד רוב המשחק, מאחורי דמבלה, פנימה, עוזר מענת כדור, אבל לא מאיים. עכשיו, מיורקה לא אימה יותר מדי שהכדור אצלך, היא עשתה הכל מהר. לא היה צורך להשאיר אותו כל כך במאחורה. כשהכדור אצלך, אתה יכול לעשות את הכניסות פנימה, לשבור את התבנית, וזה יחזב אותי שלא ראיתי אתמול מצ'אבי.
כן, קשה מאוד, בסוף מאוד מאוד קשה, לשבור אוטובוסים כאלה, להתמודד איתם, ואתה חייב איזשהו גיוון, ואתמול כשלא היה את בלדה בצד שמאל, ולא היה את פדרי באמצע, וגם גבי, שלדעתי היה לו משחק טוב, ראיתי ממנו כמה דברים יפים, הסיבובים שהוא עושה על המקום, אבל הוא עושה את זה מעט מדי, וכסייה שהוא לא שחקן של כדור לרגל, אלא כן לרגל או לראש, אבל יותר קרוב לרחבה ופחות להנעת הכדור, לא הייתה מספיק הצטרפות, לא נוצר מספיק לחץ על החלק האחורי של מיורקה, כדי שאפילו ליצור איזשהו רצף של דקות, שייצור איזשהו מכבש כזה, שמיורקה תלחץ, שמיורקה תלך אחורה ותרעד, ופתאום תהיה ביתה מרחוק, ופתאום יהיה קרוס משמאל, וקרוס מימין, ויהיה איזה כמה דקות כאלה, באמת ברצלונה לא הצליחה לייצר את זה, שוב, גם בגלל שנניח דמבלה, שכן ניסו לבודד אותו, כי כמו שאתה אומר, בלדה נכנס לאמצע, לא הצליח, לא הזכיר את דמבלה של...
לא, הוא עשה דריבל אחד כל המשחק, דריבל אחד.
דמבלה. וגם זה לא שהיו לו יותר מדי ניסיונות, זאת אומרת.
לא היה לו אחד, היה לו ניסיון אחד והוא הצליח בו. זהו, זה מדהים בעיניי.
כן, זה בדרך כלל לא קורה לברצלונה.
מה שהוא נוסף על מה שאמרת על גבי, שהוא לא מספיק הורגש, מסתכל מספרים. גבי נגע בכדור 69 פעמים בלבד. ג'ורדי אלבה, 114. בלדה 106, בוסקץ 100 נגיעות, וקסי 32. רוב המשחק של ברסה עבר מן המגנים לקשרים לבוסקץ, בין הבלמים לקשרים לבוסקץ. לא הייתה יצירתיות, וזה מטריד.
זה קצת לוקח, דיברת על התלות בלבנדובסקי, ודיברתי על התלות בטרשטגן. יש פה, זאת אומרת, ראינו בשנה שעברה, כשפדרי היה פצוע, לעומת, אם אני לא טועה, 12 משחקים שהוא שיחק, זאת הייתה נראית כמו קבוצה אחרת לחלוטין.
אחרת לחלוטין, ואני חושב שמה שניסים אמר, שברגע שאנחנו רואים נתונים של שחקנים שסיימו עם 98% מסירה, אז כן זה צריך להדליק לנו נורת אזהרה, כי אני הייתי מעדיף שהשחקנים האלה סיימו עם 75% או 80% מסירה, אבל שאחוז המסירות המקדמות שלהם יהיה הרבה יותר גבוה. וזאת הייתה הבעיה אתמול בברצלונה, שלא היה באמת את השחקן שיקדם את המשחק מהשליש השני לשליש השלישי, וזה בעיה נגד בלוק נמוך. אז זה בעיה.
בוא נדבר רגע גם על המשחק הזה, גל, אבל גם באופן כללי, כי במשחק הזה עוד משהו שהיה יכול לעזור לברצלונה, אני הרגשתי אותו תוך כדי המשחק פחות, אבל כן ראינו אותו הרבה מאוד בפרי סיזן, בחלק מהמשחקים במהלך העונה גם, אבל לא תמיד, וזה מול קבוצות שמתגוננות וקשה לך לפרוץ, אתה כן יכול לתפוס אותם לא מוכנות, וזה משחק הלחץ. כי צ'אבי הגיע, ואחד הדברים שאנחנו מצפים, שאנחנו שואפים, שאנחנו רואים, על זה הם עובדים באימונים, ואת זה אנחנו הולכים לראות, נכון. זה את משחק הלחץ של ברצלונה.
נכון, אז אני חושב שמשחק הלחץ של ברצלונה בא לידי ביטוי בכמה היבטים בעונה הנוכחית. יש קודם כל את הלחץ המלא, הלחץ בחצי היריבה, שאנחנו רואים באמת את לבנדובסקי ואת אחד הקשרי שמונה, שזה או פדרי או גבי, יוצא איתו מאוד גבוה לקו אחד, ובעצם הם השחקנים שלוחצים את הבלמים. אנחנו רואים את הווינגרים, שזה בדרך כלל רפיניה או דמבלה,
פאטי. רפיניה מצוין בזה.
מצוין בזה, שמתחילים מדרגה אחת מתחת, והם בעצם אלה שמקבלים את המגנים. אני חושב שעוד משהו שמאוד בולט לטובה ומאוד רואים בצורה טובה זה את המגנים, את קונדה ואת בלדה, שגם הם יודעים מאוד לצאת לאזורים הגבוהים וללחוץ את היריבה. והעניין החשוב ביותר הוא שהאינטנסיביות של פדרי, גבי ובוסקט, שהם בעצם אלה שמאפשרים את הלחץ הזה ונותנים את המסה במרכז, ויש את הלחץ דווקא בחצי של ברצלונה, שגם שם אנחנו רואים באמת בכל מצב שברצלונה נמצאת בחצי שלה והיריבה תוקפת ומניעה את הכדור, ברצלונה לא מאפשרת לה לעשות את זה בתחילת השליש השני, בסוף השליש השני, סליחה, ומתנפלת תמיד על השחקן עם הכדור. אנחנו רואים את הלויאליות ואת המחויבות של כל השחקנים לזה, ואני חושב שזה השינוי הכי גדול גם שאני לפחות רואה אצל דמבלה, וזה לראות אותו לוחץ בחצי של ברצלונה ולאו דווקא בחצי של היריבה. אז זה כן, אני חושב שזה משהו שכן אנחנו רואים לטובה אצל ברצלונה השנה, והיא עושה את זה מצוין ברוב המשחקים.
זה יכול לעבוד גם במשחקים כשהיריבה היא, בוא נאמר, שוות ערך לברצלונה, אולי אפילו מעל, מול ביירן כזה, מול אינטר, מול קלאסיקו בעוד שבועיים.
אז כן,
לא מול קלאסיקו,
בקלאסיקו. אני חושב שזה יכול לעבוד, וזה גם תלוי באמת את אופי היריבה. אבל הלחץ של ברצלונה מתחלק לשתיים, דיברנו על זה, יש את הלחץ המלא ויש את הלחץ החלקי כביכול, שהוא יותר באזורים הנמוכים. וברצלונה תחת שבי היא קבוצה אינטנסיבית בכל ההיבט הזה, אז אני חושב שאפשר לעשות את זה גם מול ריאל מדריד וגם מול ביירן מינכן. זה פשוט עניין של תעוזה, וזה גם תלוי, אתה יודע, מה סגנון המשחק ומה הסגנון של היריבה, אבל אני חושב שברצלונה היא קבוצה שיכולה ללחוץ גבוה כל יריבה ובכל מגרש.
טוב, כל מסכים, גל.
כל יריבה ובכל מגרש, אז בואו נסתכל קדימה על היריבה הבאה ואל המגרש הבא, זה יהיה ביום שישי הסנסירו, נגד אינטר, כשאתה יודע, שלפו שם את הכדורים, ויצא הבית הזה לברצלונה, אז ככה קצת נחמץ לי הלב עבור ברצלונה, כמעט הם באמת כל כך התאמצו, כדי שלא יקרה להם שוב שהם יעופו בבתים, ועכשיו הם קיבלו את ביירן, שזה כמעט הכי גרוע שאתה יכול לקבל, ופתאום אתה מקבל גם את אינטר, שזה במקום לת לטייל בליגת האלופות בשלב הבתים ולעלות, בניחותה פתאום זה ככה יכול להתערער, ומצד שני אינטר, שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, היא לא אינטר שלפחות אני חששתי ממנה בהגרלה, הפסידה אתמול לרומא, 3 הפסדים בארבעת משחקי הליגה האחרונים, צריך להגיד, זה המשחק השלישי במסגרת שלב הבתים של ליגת האלופות, שתי הקבוצות מגיעות עם 3 נקודות, שתיהן הפסידו לביירן, שתיהן ניצחו את פלזן, בואו נדבר ווינר, ניסים, הווינר הולך 3.55 על אינטר, 3.40 על טקו, 1.70 על ברצלונה, בסן סירו, האם אתה מתחבר לפייבוריטיות המסתמנת מיחסי הווינר למשחק הזה?
אני חושב שזה משחק שהוא... שזה יהיה רע מאוד לברסה אם היא לא תנצח בו. כי זה משחק ש...
למרות שכאילו טקו יכול, מה שנקרא, להעביר את ההכרעה הביתה.
אני לא מאמין בזה, אתמול ראינו את זה, אתמול ראינו את איביץ' עושה... פאזל חדש, בשביל להביא את התוצאה. אני לא מאמין בזה. אני מאמין שקבוצה, אם אתה קבוצה תחתי, זה משהו אחד. אתה צריך כל הזמן לשנות, להתאים, יריבה, מסכים לחלוטין. אם אתה קבוצה דומיננטית, אתה קבוצה מאוד מאוד דומיננטית, יש לך DNA, תישאר איתו. ה-DNA של ברסה זה פוזשן, זה יצירתיות, זה תנועה ללא כדור, זה לעבוד למען השלישייה הקדמית.
ואם היא תעשה את זה, אתה חושב שהיא פייבוריטית ברמה של 1.7 מול כמעט 3.6 לאינטר? כלומר, יותר מפי שניים
כן,
אם אנחנו...
כן, מי שרואה את אינטר יודע כמה שהיא חלשה העונה. היא מאוד פגיעה, היא לא יציבה. אין שם את ה-go to guy. הקבוצה לא מתפקדת כמעט. אתמול הפסידה לרומא, לפני זה לאודינזה בליגה. ורומא קבוצה טובה, אודינזה גם קבוצה טובה, אבל שתיהן לא קרובות לרמה של ברסה, מבחינת איכות ומבחינת יכולת. זה משחק שברצלונה צריכה לבוא בהכרעה, כי זה בית מאוד מאוד מסובך. עכשיו, ביירן תעלה ראשונה. אם אתה משאיר את ההכרעה לקמפנו, זה יכול להתפוצץ לך בפרצוף.
אתה אומר, אתה מסתכן בזה שאתה
מסתכן.
מעביר
אתה
את
פותח
זה.
אתה פותח פה פתח לצרה. ברסה צריכה לבוא בגישה של דומיננטיות, התקפיות, לחץ גבוה, כמו שהסביר גל, לעשות את מה שהיא יודעת, כי אם היא תעשה שינוי דיסקט, תלחץ על מתג לעשות איזה שינוי בפילוסופיה שלה, זה יכול להיות שער עצמי מבחינתם.
גל, בוא נדבר על איך צ'אבי צריך לעלות למשחק הזה, לא מבחינת סגנון, בוא נדבר רגע שמית נעבור ככה, טרשטגן יהיה בשער ככל הנראה.
טרשטגן יהיה בשער.
מי הבלמים שאתה הולך איתם?
אני אלך עם קריסטנסן ואריק גרסיה, אני אלך עם בלדה בצד שמאל,
מי בצד ימין?
סרג'י רוברטו.
אוקיי.
אני הולך עם סרג'י.
עם סרג'י, אני מסכים עם גל שאם הוא יכול להשלים אפילו 60 דקות, בוא נגיד, הוא האופציה הכי נכונה, כי להמשיך עם בלדה בצד ימין, ראינו שזה לא זה, למרות שג'ורדי אלבה יכול לתמוך בצד שמאל.
ג'ורדי אלבה יכול לתמוך, אבל אני כן הייתי רוצה לראות את בלדה, ואני לא יודע אם סרג'י קשה.
והיית רוצה לראות את בלדה בצד שמאל, ולא את מרקוס אלונסו.
נכון, הייתי רוצה לראות את בלדה, כי כמו שניסים אמר, ברסה צריכה לבוא ולשחק כדורגל, ברסה צריכה לבוא לשם ולנצח, ובלדה הוא שחקן שדיברנו על זה, מייצר פתרונות בתבנית ההתקפית. אני הולך עם בוסקץ, פדרי ודיונג.
פדרי ודיונג.
ודיונג.
לא, שאלתי את זה בפליאה כי הייתי צ'אבי לרגע. זאת אומרת, ואז שמעתי שאמרת דיונג בהרכב.
יהיה קשיר? פדרי יהיה קשיר? אנחנו יודעים את זה?
פדרי אמור להיות קשיר. דיונג הוא קצת בספק, אבל אתה הולך איתו ולא עם גבי?
אני הולך איתו במשחק הזה.
כי משחק הלחץ, אגב, אם יש משהו שגבי מאוד טוב בו, זה.
נכון, אבל אני דווקא חושב שברצלונה במשחק הזה תצטרך לייצר לעצמה שליטה. וזה משהו שיהיה יותר קשה בסנסירו מהמשחקים שראינו אותם בעונה, אז אני חושב שהיא תהיה חייבת לקבל את דיונג במשחק הזה, ואני ממשיך עם השלישייה הקדמית, שזה רפיניה, דמבלה ולוונדובסקי, ואני חושב שהנקודה הכי מעניינת...
משאיר את פאטי על הספסל.
משאיר את פאטי על הספסל, אני חושב שהוא עדיין לא ב-100% קשירות או ב-100% ביטחון, ואני חושב שזה משחק... שחשוב ללכת עם שחקנים שהם בפירמה טובה, וגם רפיניה וגם דמבלה בעיניי בפירמה יותר טובה מפאטי כרגע.
רפיניה בימין, דמבלה בשמאל, אני משאר.
כן, רפיניה בימין, דמבלה בשמאל.
התקבענו על זה, זאת אומרת, היה לנו קצת סימני שאלה, אולי רפיניה יכול גם וגם, אבל עדיף הפוך.
כן, די ברור שזה...
אתה מתחבר להרכב של גל או ש...
בחצי כוח, חסר לי, אני משנה כמה דברים. אני זורם עם סג'י רוברטו, כי הוא אתמול שיחק טוב, בלמים אני זורם.
אני תוהה אם אין איזושהי אפשרות, כמו שאמרנו מקודם, לצוות אולי את אריק כסוג של מגן ימני, שהוא בעצם סוג של בלם שלישי, אבל אז נשאר לכאור של מי הבלמים. זאת אומרת, יש לי את קריסטנסן, ואני משער שברסה לא תרצה לעלות עם פיקה.
לא, שהוא בסדר אתמול במה שצריך לעשות, אבל אין לו כמה תיקולים חסרי
אחריות. לא הייתה אתמול, הזכרתי זה גם בשידור, צ'אבי לא חשש לקבל גולים על מהירות, כי אם הוא לא היה את מוריצ'י, אז הוא אמר, טוב, קריסטנסן ופיקה, אני יכול להסתדר עם החוסר מהירות שלהם. כשבא מולך לאוטרו מרטינס, אז זה באמת יכול להיות קצת יותר, וגם קוריאה.
זה ג'קו או קוריאה, אז אני חושב מה ששונה בסגנון של אינטר, זה שברסה תצטרך להתמודד עם שתי חלוצים שהם מאוד מסיביים, מאוד חזקים, וזה משהו שברסה לא מתמודדת איתו בליגה בדרך כלל.
ואתה רגוע עם זה, אתה אומר, מול שני החלוצים, וזה לוקאקו, אולי יהיה על הספסל, וזאת בלי לוקאקו, אבל נניח, בוא נאמר, יש דברים לא טובים באינטר הרבה.
נכון.
שחקני התקפה טובים יש שם באמצע, ובעצם, לפי מה שאתה מתאר, תכף נשמע אם ניסים היו לו איזה שהם סייגים באלו עמדות, אבל תיארת פה קו הגנה של סרג'י רוברטו.
נכון.
אריק, קריסטנסן ובלדה.
נכון. אני מסכים
לי קצת רועדות הברכיים.
אני מסכים, אבל זה רק מראה לנו כמה הפציעות של קונדה והראוחו משמעותיות לברצלונה.
מאוד.
אין פשוט תחליף אחר שאני רואה אותו לנכון.
אגב, בשביל זה אבל ברצלונה בנתה והביאה גם את בארין, וגם השאירה את סרג'י רוברטו בסוף.
בארין יהיה קשיר?
לא.
לא.
אז
זה מה יש, אתה.
זה מה יש, כן, אני חושב שזה מה שיש לברצלונה, והחיסור של קונדה הוא הכי משמעותי, וזה בעיה, זה בעיה.
קונדה, אגב, הסיפור המעניין עליו, זה אחרי הפציעה הראשונית שלו, הדיווח היה שהוא ייעדר איזה חודש וחצי, והראוחו שבועיים שלושה, וככל שעברו השעות והימים, הם כאילו החליפו ביניהם. הפציעה של הראוחו החמירה, לכאורה תוך כדי, ואז גילו שזה ניתוח, והוא ייעדר, וקונדה, שהיה בספק אולי לעד המונדיאל, פתאום ראו אותו באחד הוידאויים שברצלונה העלתה לרשתות החברתיות, פתאום ראו אותו רץ עם החבר'ה בקבוצה מאחורי קריסטנסן, זאת אומרת, יש סיכוי, זאת אומרת, הוא מכוון את עצמו להגיע ולהיות מוכן לקלאסיקו, כמובן עוד נדבר לקראת הקלאסיקו, כן. אבל כשאין את הראוחו, טיזר קטן לעוד שבועיים לקראת הקלאסיקו, זה מאוד חשוב, כי צ'אבי אהב לשים את הראוחו על ויניסיוס, ואם זה לא הראוחו, קונדה כמגן ימני שם, הוא מישהו שיכול להתמודד איתו.
נכון, וקונדה היתרון שלו, ואני חושב שגם הסיבה שצ'אבי מאוד אהב את התפקוד שלו כמגן ימני, כי הוא כן שחקן מאוד מאוד טכני, הוא כן שחקן שמשתתף בענת כדור, הוא כן שחקן שמייצר פתרונות בתבנית ההתקפית, ואני חושב שהדוגמה הכי טובה לזה היא הבישול שלו מול סביליה, ששם ראינו באמת למה צ'אבי כל כך אוהב אותו, ואני חושב שזה חיסרון מאוד מאוד משמעותי לברצלונה.
היו לך עוד סייגים ניסים על הרכב של גל?
כן, כן, אנחנו באים.
כן, כן, בבקשה, בבקשה.
אז אמרנו, סרג'י רוברטו בימין, בלמים, יש לנו את קריסטנסן וגרסיה.
צד שמאל?
צד שמאל, ג'ורדי אלבה.
אתה הולך עם ג'ורדי אלבה?
כן, ואני אסביר למה.
הביאו את מרקוס אלונסו כל הדרך מצ'לסי.
מרקוס אלונסו עוד התחבר לקבוצה, בלדה עדיין צעיר, ג'ורדי אלבה נראה בסדר אתמול, ואינטר משחקת ב-352, מולו דנזל דאמפריז, כנראה הוא יכול להתמודד איתו באחד על אחד. אוקיי, אז זה מבחינתי לנושא ג'ורדי אלבה, יש עוד סיבה, אני ארחיב עליה בהמשך.
אני רוצה להגיד שהייתי הולך שם על מרקוס אלונסו, הבעיה שאני מרגיש שצ'אבי עוד לא, גם מיוזמתו, עדיין לא הכניס אותו ממש לעניין, זרק אותו נגד ביירן, הוא היה לא רע, היו לו כמה פלטות, אבל בסך הכל הייתה לו הופעה טובה ביחס לזה, שזה פעם ראשונה שהוא פתח, וזה נגד ביירן מינכן, באליאנס ארנה, הוא היה טוב. אני לא אתפלא אגב אם הוא ילך איתו, אני לא חושב שהוא ילך עם בלדה.
אני מאמין שהוא ילך איתו, אם אתה שואל אותי, אני הייתי הולך עם ג'ורדי אלבה.
אוקיי.
בהנחה שפרנקי דה יונג
יהיה קשיר.
יהיה קשיר, הייתי הולך עם פרנקי דה יונג, פדרי ובוסקץ. אם הוא לא קשיר, אז פדרי, בוסקץ וגבי.
אז בזה אנחנו מסכימים.
כן, בזה כן. מה שכן, הייתי פותח בימין עם רפיניה, עם לבדונסקי בחוד, ועם פאטי. ואני אסביר למה פאטי.
כן.
כי
למה פאטי ובעצם גם למה לא דמבלה,
אז זהו, דמבלה הוא וינגר, ודמבלה אוהב את הקו. עכשיו, אם הוא הולך לקו בצד שמאל, הוא בעצם חוסם את ג'ורדי אלבה, או את מרקוס אלונסו, או מי ששחק שם. בנוסף, אינטר משחק עם שלושה בלמים. אם פאטי ישחק, יש לו את באופי שלו טיפה יותר כמו חלוץ, הוא חושב כמו חלוץ, הוא יוכל להצטרף הרבה פעמים פנימה ללבנדובסקי, להפריע לבלמים, ובעצם לשחרר את לבנדובסקי מהמערבולת הזאת, מהרשת הקביש הזו, וגם לשחרר את ג'ורדי אלבה, או את מרקוס אלונסו, או את בלדה, מי שיפתח, לאגף שמאל. אז אני כאילו מנסה קצת לחשוב על יצירתיות.
זה מעניין, כי לבנדובסקי בעצם אי אפשר להגיד שזו השוואה, אבל קיבלה ברצלונה רגע לפני אינטר משחק מול מיורקה, שהיא גם קבוצה שמשחקת עם שלושה בלמים, בסגנון כמובן שונה, ואינטר כן תנסה להיות יותר התקפית ויותר יוזמת, אבל אנחנו נראה, אני מאמין את לבנדובסקי, כמו אתמול, לא נשאר והולך לאיבוד בין השלושה בלמים, אלא יורד הרבה פעמים לאחור.
ודווקא בגלל זה, פאט יכול
נוצר שם, אני מסכים איתך בנקודה הזאת, נוצר שם הרבה מאוד שטח, מישהו צריך לעשות את התנועה לתוך השטח הזה,
נכון.
וזה יכול להיות
פאטי, כי זה לא ידמבלה, זה גם לא ירפיניה,
נכון,
אין להם את זה ב-DNA,
נכון, פחות עושים את התנועה הזו לשטח,
הם כדור לרגל ואז מתחילים את המהלך.
אני חושב גם שבמשחק הזה אנחנו נגלה כמה ברצלונה תלויה בלבנדובסקי להתמודד מול שלושה בלמים שהם בדרג די גבוה מהבלמים של מיורקה, כמובן בלי לזלזל, או מבלמים ממוצעים בליגה הספרדית. אז אני חושב ששם אנחנו נגלה את החשיבות של רוברט. ומילה לגבי הנקודה שדיברתם, אז רוברט לבנדובסקי הוא הרבה מעבר לרק חלוץ שמפקיע את הגולים, וזה בא לידי ביטוי בצורה מדהימה, הירידות שלו עם הגב לשער, הפינוי שטחים שלו, החוכמה שלו, פינוי שטח לשחקנים אחרים, אנחנו הרבה פעמים רואים אותו יורד הרבה יותר נמוך מהקשרים, ובעצם יש לנו סוויץ' שהקשר הקדמי הוא זה שעושה את התנועה לעומק, אז זה רק נקודה ככה על מי שאומר שרוברט לבנדובסקי הוא רק סקורר, זה ממש לא נכון, ומבחינתי, כמו שאמרתי, הוא החלוץ השלם.
אני חייב להוסיף פה הערה.
גם פדרי וגבי יצטרכו, אם שניהם ישחקו, או פרנקי אם ישחק, כי הוא גם יודע לעשות את התנועות, לעשות את התנועות האלה, כי לבנדובסקי יברח, הוא יברח מהשלושה בלמים, וייווצר שם חור מאחוריו.
אני חייב להוסיף הערה, וכמה זה חשוב שאנשים כמו גל נכנסים לשיח ברשתות, כי אם היית אומר לפני 5 שנים על לבנדובסקי, שהוא מפנה שטחים, היו יורדים עליו.
נכון, זה ביטוי שהוא היה נלעג.
קרית בין זה מה, זה מפני השטחים, אתה יודע, אז כאילו, והיום, פינוי שטחים, זה משהו כל כך קריטי.
והיום כשאני אומר את זה, ועדיין, כשאני אומר שלבנדובסקי עושה כמו בין זה מה, זו מחמאה אדירה.
נכון, לפני 5 שנים זו היה ירידה, כאילו, איך אתה בכלל לא מדבר כזה? חלוץ מפני שטחים, מה הוא בולדוזר? ופתאום אתה רואה שזה כל כך קריטי ואקוטי לכדורגל,
אגב, אני אמרתי את המשפט הזה גם בשביל לבנדובסקי, הרי בסוף הוא בא בשביל להכרה, הוא בא כדי שיגידו, הנה, זה באותה נשימה כמו קרים בנזמה, שהוא היום הכי טוב בעולם. אמרתי את זה גם בשבילו, שירגיש טוב.
אגב, מילה על בנזמה, אני לפחות, הסיבה שאני מחזיק ממנו כל כך, היא דווקא בגלל הפעולות שלו בלי הכדור. זאת הסיבה שמבחינתי, הוא הופך להיות חלוץ מהטופ. הוא מדהים בסיומת והכל נכון, אין ספק אונור אורין, אבל זה הסיבה הזאת.
טוב, תנו לי אימורים למשחק נגד אינטר, אני מזכיר את היחסים 3.55 על אינטר, 3.40 טקו, 1.70 על ברסה, למרות היחס הנמוך שווה ללכת עליה?
2.0 לברצלונה, לבנדובסקי, ומי שיפתח לידו בשלישייה, אחד או פאטי או רפיניה או דמבלה.
אני הולך על 2.1, שער של לבנדובסקי ושער של רפיניה, ואחד החלוצים של אינטר שיכבוש לדעתי.
טוב, אני יודע שהכל, זאת אומרת, הכל נכון, ברצלונה היא קבוצה יותר טובה, אינטר בפורמה לא טובה, ועדיין הבטן אומרת לי טקו, אני לא יודע למה, לא שברסה תבוא לשחק על טקו, אבל אני אשמח לראות, אני אשמח שנעשה פה פודקאסט אחרי המשחקים האלה, ואני אגיד, וואו, ברסה נתנה באמת הופעה אדירה, וגם אם לא שהיא ניצחה כדי, אתה יודע, לקדם את עצמה, יש לי איזושהי תחושה, ואם הייתי נטו הולך עכשיו רק על בשביל הווינר, אז 3.40 זה אחלה יחס. בעיניי...
הווינר יודע, באמת שהם יודעים, אז זה עובד.
לא, זה מפתה אותך. אתה אומר, זה נגד אינטר, זה בסנסירו, זה נכון שאינטר בתקופה לא טובה, אבל ברסה כזה כאילו ג'י-ג'י נגד מיורקה, מפתים אותך ללכת על הטיקו.
הגנה חסרה, שזה מאוד משמעותי.
נכון, נכון, נכון. אני מאמין שבסוף יספגו, אלא הם שוב טרשטגן, אתה יודע, יעשה טרשטגן. דבר אחרון, באמת אחרון, הפעם זה רק תחושות ואימורים, בלי ניתוח יותר מדי מעמיק, כי בין המשחקים נגד אינטר יש את צלטה ויגו. בדרך כלל, מפגשים שמוציאים מרז אמיר את מטרי הקול שלו, ומייצרים לנו גולים בשני הצדדים. גל, אתה רואה את זה משחק הזה, או שברסה תסמן וי? כי יכול להיות ששוב יהיו רוטציות, ששוב פתאום איזה פדרי מנוחה, איזה משהו בסגנון... יכול לקרות, זאת אומרת, זה לאו דווקא יהיה הרכב הכי הכי חזק.
אני חושב שנקודת המפתח של ברצלונה במשחק הזה תהיה הגנה, אם היא תדע לא לספוג או אפילו לספוג שער אחד. סלטה ויגו היא קבוצה מאוד התקפית, קבוצה שמאוד באה לשחק פתוח ושמח, היא משחקת עם מערך של 4-1-3-2 לרוב, וגם אם זה ריאל מדריד או ברצלונה, היא לא דופקת חשבון והיא באה לשחק את המשחק שלה, אז אני חושב שנקודת המפתח תהיה ההגנה של ברצלונה, כי מנגד סלטה היא גם קבוצה שסופגת שערים, אבל אני חושב שברצלונה תעבור את המשוכה הזאת בהצלחה.
כן, אני גם חושב, סלטה ויגו, אני אסכם אותה, זאת אומרת, היא התקפית, מלהיבה, יאגו אספס, אני מאמין שהיא אפילו תכבוש שער, אבל קבוצה שמביאה בקיץ כדי לחזק את ההגנה הלא טובה שלה, את אונאי נוניס, שהיה לא טוב בעיניי באתלטיק בלבאו, ואת מינגסה, אוקיי, זה לא יחזק אתכם, חבר'ה. זה לא החיזוק שייצב את ההגנה, וזה ייגמר לדעתי בניצחון אפילו מרשים של ברצלונה.
מסכים.
מסכים, יפה. אז ככה אנחנו נסיים עם האופטימיות הזו לאוהדי ברצלונה, גם לקראת המשחק נגד אינטר, גם למשחק נגד סלטה ויגו. תודה גל, תודה ניסים.
תודה לכם.
תודה רבה.
ואנחנו נתראה בפרק ה-25, זה הבא שלנו, רבע מאה, מה שנקרא. זה יהיה הפודקאסט הבא, חגיגות הרבע מאה. נשתמע, ביי ביי.
ביי.